שלום המאזינים וברוכים הבאים לפינתנו החדשה בנושא ניהול משק בית תקין. הפינות כולם מוגשות לכם בחסות ארגון פעמונים, מלווה משפחות הנזקקות כדי לנהל נכון את משק ביתם. והפעם, הורים ותלמידים יקרים, נעסוק בנושא כאוב מבחינה מעשית ויותר כואב מבחינה כלכלית. שיעורים פרטיים, הוצאה לא מבוטלת לתלמידים שצריכים. ולפנינו מספר דברים שצריך לבדוק לפני שנחליט שאנחנו לוקחים שיעור פרטי לבן שלנו או לבת שלנו בגיל זו אחר. בדרך כלל, לקיחת שיעורים פרטיים מתחילה בהמלצה של המורה. בעוד חודש-חודשיים, ככה לקראת חנוכה, תוזמנו לאספת הורים, זו אחרת, ויאמר לכם המורה, התלמיד זקוק לתגבור כזה או אחר, וכדאי לקחת לו שיעורים פרטיים, אולי הלחץ יבוא מצד התלמיד, לא לרוץ מיד לעשות את הדבר הזה. ראשית, יש לבדוק האם ההמלצה של המורה היא הכרחית. האם זאת באמת הבעיה? האם הפתרון של שיעור פרטי הוא הפתרון היחידי לילד שלכם? יש לרדת לעומק הסוגיה. לפעמים אין לי שום תלונות נגד עם המורים, אני בא משם. יש מורים שעושים עבודה קלה. התלמיד לא מסתדר בכיתה, הוא מרגיש שהוא לא מתקדם, הולך להורים ואומרים, נקרא שיעור פרטי. מי אמר שזה הפתרון האולטימטיבי להציל את הילד הזה? כן? יכול להיות שיש הרבה פתרונות אחרים. יכול להיות שהילד לא לומד לא בגלל שהוא לא יודע ולא מבין ולא חזה, אלא סיבות אחרות לחלוטין. יש לרדת לעומק הדבר, כל דבר לגופו. עד ההחלטה לקחת שיעור פרטי, הדרך דורשת בירור מעמיק. לא רק מהצד הכלכלי של העניין, שבוודאי עולה הרבה כסף, אלא גם מהצד התחושתי, הדימוי של התלמיד. לא בהכרח שווה לקחת שיעור פרטי, לפעמים זה פוגע בדימוי העצמי של התלמיד, והדבר לא טוב גם מהסיבה הזאת. ולכן אמרנו, דבר ראשון, לרדת לעומק הסוגיה, האם באמת זהו הפתרון הנדרש לילד. אולי עזרה של ההורים יכולה לפתור את הבעיה. האמת, לא תמיד ההורים יכולים לעזור, לפעמים יש איזה קונפליקטים בילדים וההורים, אבל אולי, יכול להיות, שמדובר פה על דחיפה קלה, וההורה יכול לעזור לילד. אולי פתרון אחר יכול להיות, חבר מצטיין. לכל תלמיד, יש גם את החבר שהוא מצטיין במקצוע הזה. ויכול להיות עד רבה, שתלמיד א' מצטיין במקצוע X, ותלמיד ב' מצטיין במקצוע Y, וזה יעזור לזה. יכול להיות שמעין חברותה כזאת. עם חבר, נעשו ביחד, שיעשו ביחד שיעורי בית, שלמידו ביחד למבחן, זה יכול לפתור את הבעיה. לפעמים הילד לא מבין את החומר, כי הוא היה חסר, ואז תלמיד שקצת יותר מבין בעניינים, יכול לעזור לו. ישנם הרבה פתרונות ביניים עד לשלב של השיעורים הפרטיים. והיה עם כל ההמלצות שדיברנו עליהן עד עכשיו, לא פותרות את הבעיה. כדאי לכם הורים לדעת שלבתי ספר יש הרבה תקציבים, אם ממשרד החינוך ואם מגורמים חיצוניים כגון קרנות או קרנות עירוניות או קרנות ארציות שעוזרות לתלמידים. כדאי ללכת עד למנהל ולבדוק האם יש פתרון בתוך בית הספר. האם אפשר להקים קבוצה לתלמידים המתקשים במקצוע הזה? האם אפשר לפצל את הכיתה? האם יש אפשרות לאסוף מספר תלמידים ולהביא להם מורה עזר בקבוצה במסגרת שעות התגבור של בית הספר? ישנם פתרונות. לא תמיד המנהלים נותנים את תשומת הלב לנקודה הזאת, לא מרוע לב חס וחלילה, ודאי שלא, אלא הם משקיעים את אותם שעות בדברים אחרים. מותר לנו ליצור לחץ. זה התפקיד של המנהל בסופו של דבר להחליט לאן הוא מנווט את המשאבים שברשותו. אבל תפקידי כהורה לתלמיד, להפעיל את כל הלחץ הלגיטימי והנעים ובסבר פנים יפות, כדי שבני או ביתי יקבלו עזרה בתוך בית הספר. יש, דעו לכם, יש שעות כאלה. לא בכל בית ספר, לא בכל מצב, אולי הם כבר נוצלו, לא לכל קבוצה. שווה בכל אופן לבדוק וללחוץ, זה הדברים האלה לא נעשים ברמה של מורה, אלא ברמה של מנהל בית הספר, כי רק הוא אחראי על כל המשאבים הכלליים. נקודה שלישית, יכול להיות שאנחנו לא הצלחנו לקבל לבית הספר מאני, אבל עדיין לא צריכים להגיע לאלטרנטיבה הזאת של שיעור פרטי. אולי אנחנו כהורים נארגן מספר ילדים ונארגן להם שיעור כללי לכמה ילדים. איך נגיע לאותם ילדים? יש להניח שבית הספר לא ימסור לנו, זה גם לא אתי, את שמותם של התלמידים האחרים מתקשים. אבל אפשר לדבר עם הילד. אתה יודע על עוד חברים שלך שמתקשים בעניין הזה? תדבר איתם, תשאל אותם. לתלמידים בינם עצמם זה ודאי בסדר לא לעשות את הבירור הזה. ולשאול אותם. ואז אם יש ילד זה או אחר, שווה להרים טלפון להורים ולומר להם, הבן שלי מתקשה בעניין הזה, גם הבן שלך וכולי. אולי נעשה משהו ביחד, אולי נארגן איזושהי קבוצה, אולי נתגבר אותם בזהות מורה. כן? דבר שיהיה זול ללא כל השוואה לשיעור אחד מול אחד. ודאי אם נשיא קבוצה. ובהחלט יכול להיות שקבוצה של 3-4 חברים יכולה להתקדם יפה באמצעות מורה מתגבר לקבוצה הזאת. אז גם זה, לפני שהלכנו לשיעורים הפרטיים, יש לבדוק. רצוני לומר שיש גם מכונים מקצועיים שעושים את זה. ניתן לבדוק באתרי האינטרנט, למצוא אותם, לא באתי פה לפרסם אף אחד מהם, אבל ישנם מכונים שמתמחים במתן שיעורי עזר לתלמידים בקבוצות. לא תלמידים מאותו בית ספר. באים כמה תלמידים מכמה בתי ספר, שעות מסוימות, ומקבלים תגבור בנושא הזה או אחר. קבוצות קטנות, מתגברות, אין ספק שזה עולה כסף, אבל הרבה יותר זול, ללא כל השוואה משיעור פרטי. והיה, אם אחרי כל מה שאמרנו לכם, הורים יקרים ותלמידים חביבים, הגעתם למסקנה שהפתרון היחיד הוא שיעור פרטי. זהו, מצינו, ניסינו קבוצה, והיינו אצל המנהל ולא מצאנו, ובאמת זאת הבעיה, וכמה שיעורים פרטיים יכולים לפתור את הבעיה, אז בואו נחשוב ביחד איך אנחנו עושים גם את המהלך הזה הרבה יותר חכם מבחינה כלכלית. קודם כל, חובתו של ההורה לבדוק את הצרכים של הילד. רגע, לא דומה ילד בכיתה ז' שצריך עזרה בשיעורי בית בחשבון או באנגלית, או בלימודי קודש וכו', לילד בכיתה י"ב, הניגש בסוף השנה לחמש יחידות לימוד במתמטיקה. ילד בכיתה ז' יכול להסתפק באיזה תיכוניסט מוצלח, אולי בסטודנט מתחיל, אולי באח גדול, בשכן וכו', במחירים אחרים לחלוטין. אין ספק שאם מדובר על תלמיד בכיתה י"ב, שניגש לחמש יחידות לימוד במתמטיקה, או באנגלית, מקצועות די קשים, ברמה מאוד מוגברת, אין ספק שפה חייבים לקחת מורה עם ניסיון, עם ניסיון בהגשה לבגרות. במקרה הזה יהיה בזבוז כסף לקחת מישהו שהוא חסר ניסיון, או מישהו שלא יודע להביא את החומר הזה נכון לקראת בגרות. כי יש דרישות מיוחדות למשרד החינוך. זה לא סתם ללמוד מתמטיקה. יש דרישות, יש תוכניות, יש הובלה מדויקת לאן צריך להגיע לקראת הבחינה. אז אם המטרה שלנו היא בחינת הבגרות, צריך לקחת מישהו שמתמחה בבחינת הבגרות. נכון שהעלות שלו תהיה יותר גבוהה, אבל לפחות כל שקל ינוצל כמו שצריך. ולכן, במקרה של תלמיד ברמה מוגברת בכיתה י"ב, כלכלית נכון יותר לקחת אדם מקצועי עם ניסיון. במקרה של ילד בכיתה הנמוכה, כמו תחילת חטיבת ביניים, לפעמים אפילו סוף יסודי, די ויותר לקחת מישהו רציני בסוף שנות התיכון שלו, ולשלם לו מחיר בהתאם. אין ספק. אם זה ביניהם, כל דבר לבדוק לגופו. זאת אומרת, אם זה תלמיד לא בכיתה י"ב, כל דבר לגופו. זאת אומרת, לבדוק מה הרמה נדרשת, מי יכול לתת מענה. לא צריכים להריץ תמיד למורה פרטי שהוא אדם מבוגר, שעובד בשביל משכורת שכך הוא מצפה ממנה. אלא בהחלט יש גם סטודנטים, סטודנטים שמתמחים לומדים מקצועות אלה, מקצועות מתמטיקה לדוגמה, אם זאת הבעיה, כן, אחד המקצועות היותר קשים, או אנגלית, סטודנטים, יש גם אנשי ביניים, זאת אומרת לא תמיד צריך לרוץ למורה עם ניסיון. זה דבר ראשון. דבר שני, חובה לבדוק, ולפעמים לא ניתן לעשות את זה מראש, אבל לבדוק את זה תוך כדי תנועה, מה שנקרא, בניסוי ותהייה, מה אורך השיעור המתאים לתלמיד. לא כל תלמיד מסוגל לשבת באחד על אחד את אותו זמן. יכול להיות שיש ילד שיכול לשבת חצי שעה וזהו. מעבר לחצי שעה, זה יהיה בזבוז זמן. אז שווה לקחת לילד הזה מורה שמוכן לעבוד איתו על חצי שעה, פעם ביום. בדרך כלל זה יהיה נוח יותר למורה כשזה יהיה בביתו של המורה, לחסוך למורה את ההליכה וכו'. אז בסדר, אז בנינו ילך לחצי שעה, וילך פעמיים בשבוע במקום פעם אחת שעה, ילך פעמיים חצי שעה. זה יהיה הרבה יותר אפקטיבי, כי פעם אחת שעה לתלמיד שלא יכול לשבת יותר מחצי שעה, החצי שעה השנייה כבר תהיה לא אפקטיבית, ומילא בזבוז זמן, כסף והרבה תסכול. לעומת זאת יש תלמידים שיכולים לשבת זמן ארוך יותר, דווקא שם אפקטיבי יהיה בבת אחת ללכת ולהיכנס לעומקם של הדברים, דווקא שיעור אצלו, חצי שעה, יהיה בזבוז. הורים, אין מה לעשות. הילדים הם שלנו, צריכים להשקיע. אי אפשר לזרוק את הילד למורה פרטי ובזה נגמר הסיפור. גם בבית הספר זה לא נכון לעשות, אבל לא באתי לחנך אתכם עכשיו, באנו לעסוק בכלכלה. אז אם אנחנו עוסקים בכלכלה, בדיקת אורך השיעור המתאים לכל ילד תחסוך הרבה מאוד כסף. נקודה נוספת ברשותכם, יש לדרוש מהמורה תוכנית. בבית הספר אמור לעשות את זה המנהל, ולמנהל אמור לעשות את זה המפקח. ישנה מערכת של בקרה. מי יוצר מערכת של בקרה מול מורה פרטי? אין מי שיצור את זה מלבד ההורה עצמו. אם מדובר בתלמיד, כמו שאמרנו, בכיתות הגבוהות של בית ספר התיכון, יכול להיות שהמורה באמצעות בנו או ביתו יכול לעשות את הבקרה הזאת. הוא לא צריך להיות במקום. אבל אם מדובר בתלמיד צעיר יותר, כמו שאמרנו בתחילת שנות חטיבת הביניים, או אפילו במידה וצריך בסוף שנות היסודי, הנער או הנערה ודאי לא יכולים לעשות את הדבר הזה, צריך לעשות את זה ההורה. צריך לגשת למורה ולבקש ממנו איזושהי תוכנית כללית, איך הוא מעריך את הנדרש, מה הוא מתכנן בהמשך, איך נעקוב, איך נדע אם התקדמנו או לא, כמה שיעורים צריך, מה זה, זה בלי סוף? נלך את זה כל השנה? מה הקצב הנדרש? צידי גם לבדוק עם המורה, איך המורה מעריך את הדברים, האם אני צריך פעם או פעמיים בשבוע, אולי מספיק פעם בשבוע, אולי מספיק פעם בשבועיים, אולי לא מספיק, אולי זה לא יהיה אפקטיבי, יכול להיות שאם אני אתן לו רק פעם בשבוע, אז הוא יפסיד הרבה מאוד מהחומר ויצבור פערים נוספים והבעיה תהיה הרבה יותר חמורה. אז יש לדבר עם המורה מצד אחד על הקצב הנדרש, לבדוק עם המורה הפרטי, עם המורה בכיתה, ולבדוק עם המורה הפרטי, התאמה בין שני הדברים האלה. זה דורש מאמץ, אין מה לעשות. המאמץ הזה יהיה הרבה טוב לילד, ואם נחזור עוד פעם לעולם החינוך, תהיה לו גם הרגשת תורה שההורה דואג לו לכל רגע צד וצד, בוודאי ודאי מבחינה כלכלית זה ייצור מערכת אפקטיבית. אין טעם לקחת 10 שיעורים על משהו שהילד יכול לחסות ולסגור פער ב5 שיעורים. מצד שני, אם ניקח לו 5 שיעורים על משהו שהוא זקוק לפחות ל-20 שיעורים, זרקנו את הכסף ל5 שיעורים לפח, כי לא עשינו שום דבר. אז יותר טוב לא לעשות כלום, מאשר להתחיל 5 שיעורים במקום ששם צריך 20. תכנון מראש, כמו בכל דבר אחר, ייתן לנו תמונה הרבה יותר נכונה, וגם ייתן איזושהי ביקורת למורה. כאמור, כולנו יודעים, כולנו נבונים, כולנו חכמים, כולנו צדיקים, אבל כולנו זקוקים לביקורת. אין דבר כזה שאדם עובד והכל ללא שום ביקורת. אם יש ביקורת מלמעלה, ולכן המורה הפרטי חייב להרגיש שההורה בתמונה ועוקב אחרי הדברים, מראש דורש דוח, בסוף דורש בדיקת ביצוע, האם הדברים האלה יתבצעו ויתקיימו, וכך השיעור יהיה הרבה יותר נכון ואמיתי. אני רוצה רק להזכיר להורים נקודה מאוד חשובה, אני לא בא פה מטעם משרד החינוך, אבל יש בזה הרבה מן האמת. משרד החינוך אוסר על מורה שמלמד מקצוע ללמד תלמידים מאותו בית ספר באותו מקצוע. זאת אומרת, אם יש מורה למתמטיקה בבית ספר, גם תלמידים בכיתות אחרות במתמטיקה אסור לו ללמד. וקל וחומר, בן בנו של קל וחומר, שאסור למורה ללמד באופן פרטי את התלמיד שלומד אצלו בכיתה באותו מקצוע. יש לזה הרבה סיבות, ומשרד החינוך צודק מאוד בתקנה הזאת. יכול להיות שההורה אומר, לי לא אכפת מהעניין הזה. אני לא בא לדבר על הצד של המורה, המורה מצידו חייב להיות אמיתי מול משרד החינוך ולא לעשות את זה, אבל אני מבקש מכם, הורים, גם אתם תקפידו על העניין הזה. אין מה לעשות. מורה שמלמד את התלמיד באופן פרטי, לעולם לא יהיה אובייקטיבי. אני לא רוצה שיהיה לו יחס מועדף בכיתה, והתלמידים יגידו, קיבלת את הציון הזה, כי המורה הזה מלמד אותך באופן פרטי. התלמיד יפסיד מבחינה חברתית, לא תהיה לו הרגשה טובה. יכול להיות שהמורה, בלי להרגיש, בלי לשים לב, ממש לא מתוך כוונה, יטען שצריך עוד הרבה יותר שיעורים, והוא מרגיש בכיתה שהתלמיד זקוק לעוד הרבה דברים, כי יש לו מחשבה תת-הכרתית שכדאי לי עוד כמה שיעורים עם התלמיד הזה, כי הוא מכניס כסף. אז מכל הכיוונים ומכל הסיבות, כלכלית וחברתית, שימרו על התקנה הזאת של משרד החינוך. ונקודה אחרונה, שאולי קשורה לרשויות החוק, אבל למה שלא נשתף איתו פעולה? שוק השיעורים הפרטיים, ברובו המוחלט, לא מכיר את מס הכנסה. שאלה מעניינת, שלא קשורה אלינו, למה מס הכנסה לא מכיר אותו? אבל לא באנו לתקן את העולם. ולכן בניהול מסע ומתן מול מורה על גבי שיעורים, צריכים לקחת בחשבון שהשכר הזה הוא ברוטו, אבל מעשית נטו. ולכן צריך לקחת בחשבון. אז אם המורה הוא בעל ניסיון ולקוח קשה, וזה מה שהוא רוצה ואין מה לעשות, ואנחנו מוכרחים אותו, לא תהיה לנו הרבה ברירה. אבל אם הוא מורה מתחיל בעולם שיעורים הפרטיים, או כמו שאמרנו סטודנט ודברים כאלה, יש מקום למסע ומתן. צריך לזכור שהשכר הזה הוא לעולם יהיה הרבה יותר גבוה מהשכר בכיתה. צאו ובדיקו מה מקבל מורה במצבו הגילאי, הוותקי וכו', של המורה זה שעומד מולכם כמורה פרטי, לעומת מה מקבל מורה במשכורת מקבילה במשרד החינוך. לעולם זה יהיה הרבה יותר גבוה. אז לא באנו פה מעולם של רחמים, ובהחלט יש מקום למסע ומתן, בעיקר לאור העובדה שהשכר הזה בסופו של דבר, ברוב המקרים, הוא נטו. במידה והמורה יטען שהוא מדווח על זה כחוק, והכל משולם, ולכן הוא דורש שכר וכזה וכזה, בסדר גמור. אז אם הוא הולך לפי החוק, שייתן לכם קבלות. תרתי משמע, על הקבלות המקצועיות כבר דיברנו מקודם. אז עכשיו, אם המורה דורש שהוא עובד לפי החוק ומדווח וכו', והוא דורש לכן שכר וכזה וכזה, אז אנא בקשו ממנו קבלות. אם נסכם את הנושא הזה, אי אפשר מבחינה חינוכית, אבל זה לא הנושא שלנו, ובוודאי שאי אפשר מבחינה כלכלית, להגיד לילד, קח מורה פרטי, סע לשלום. יש לנו הרבה מאוד נקודות שאנחנו יכולים לעקוב אחריהם, חייבים לעקוב עליהם, אחריהם, ולנהל אותם כפי שדיברנו, זה יחסוך לנו הרבה כסף, וייתן הרבה ערך מוסף חינוכי לבנינו או ביתנו. שיהיה לכולם בהצלחה, ושהילדים יצליחו בכל מעשה ידיהם, שתהיה שנת לימודים פוריה. תודה שהייתם איתנו, להתראות בפינות הבאות.